בוקר טוב. חתימת הספר. אמר החבר, זה והדומה לו הוא ממה שטובה החקירה עליו. כן, כמובן הכוונה לכל החקירה בעניין הגזרה והבחירה. הבירור הזה שמוביל לחריצות בעבודת השם, זה דבר שטוב וחשוב לחקור בו, אומר רבי יהודה הלוי. בעצם לפני שאנחנו נכנסים פה לחתימת הספר, אז אולי נגיד כמה מילים, ככה נסכם את המאמר, מה שראינו עד לכאן. וצריך להעיר, האמת, גם כן, שבאבן שמואל, מי שקורא פה באבן שמואל, אז הוא שם לב שהוא עוד לא בחתימת הספר. כן, כי באבן שמואל הפסיד פה, בקיצור, גם על זה צריך לדבר עוד מעט. הוא שינה פה והפסיד פה עניין יפה וחשוב מאוד. בכל פנים, מה שראינו עד עכשיו במאמר שלנו, אמרנו שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מסודר ומאוד מתאים לתוכנית שלו בתחילת המאמר. החבר אמר שהוא יסביר על היולי המשותף, ואחר כך על היסודות, ואחר כך על הטבע, ואחר כן על הנפש, כן, על סוגי הנפשות, אחר כן על השכל, ואחר כן החוכמה האלוהית, ואחר כן נביא לך ראיות מספיקות שאין הנפש המדברת שיחה לגוף, ואחר כן העולם הבא, ואחר כן בגזרה והיכולת בתכלית הקיצור והצמצום. וככה הוא עשה, הסביר על היולי, היסודות, הצורות, הנפשות, השכל, ואז הוא גם הוכיח על הישארות הנפש והעולם הבא. דיברנו על זה, אחר כך על החוכמה האלוהית הוא דיבר, ועל הגזירה והיכולת, וכל זה סיימנו עד עכשיו. כשכמובן בהתחלה, עוד לפני שהוא אמר את זה, אז היה פה דיון על מה המקום של המאמר הזה. אפשר לחלק יותר בגדול ולהבין את החלקים של המאמר. אז יש את החלק שהוא מתמודד עם הדן בפילוסופיה של הפילוסופים האריסטוטלים, ואחר כך בתורת המדברים, ואחר כך מביא את טעמו ואמונתו בעניין הבחירה והגזרה. שלושה עניינים מרכזיים שהמכנה המשותף של כל הדברים האלה, או אנחנו נתנו שם למאמר הזה, קראנו לו הפילוסופיה ומקומה. למה השם הזה קולע לכל התוכן שלו? בגלל שיש פה בעצם, דיברנו על שלושה שלבים שיש כאן. השלב הראשון זה הסבר הפילוסופיה. זה לא רק, הוא לא רק מתווכח עם הפילוסופיה, אלא הוא גם מביא את תמצית משנתם, כמו שקראנו עכשיו. איך הם הבינו את היולי והיסודות והנפשות והשכל. מסביר את דבריהם. ותוך כדי הסברה דבריהם, הוא גם אומר את כל הביקורת שיש לו עליהם. אבל היה חשוב לו להסביר את דבריהם, היה חשוב לו להתבונן בטבעיות. אנחנו נראה את זה עכשיו בחתימת הספר. שהוא לוקח דברים חשובים מהפילוסופיה, רואה בזה ערך בשביל להכיר את הבורא, הפועל, החכם, המסדר. אז הוא מלמד פה את הפילוסופיה, אבל הוא גם, כן, בהקשר הזה של החלק הראשון, שהוא מלמד דברי הפילוסופיה, הוא גם מוצא את מקומה הנכון. הוא אומר את כל הביקורות שיש לו עליה, ו הוא יחתום את היחס שלו אל הפילוסופיה גם פה בחתימת הספר, בסעיף שלנו. חוץ מזה, יש לו את הדרך של המדברים. השלב השני שדיברנו עליו, יש את ההוכחות למציאות השם ותאריו על דרך המדברים, החידוש של המחדש ותאריו, אז שם גם כן נכון להגיד שזה הפילוסופיה ומקומה, זה הפילוסופיה של המדברים, ורבי יהודה לוי הרחיב פה מה המקום של הדבר הזה, הצורך בדורנו, שזה צורך שנצרך בדורנו אבל דיעבדי באופן עקרוני, והרחיב על המדרגה העליונה גם בסעיפים א' ב', גם בסעיף ת' ז', כהקדמה לפני סעיף י' ח'. אז הוא מוצא את המקום המתאים שיש לחקירה על דרך המדברים, בחקירה בדרך השכל, מתי יכולה להועיל ושיכולה להזיק, ומה המקום שלה בעצם. גם החלק האחרון, טעמו ואמונתו בעניין הידיעה והבחרה, זה דברים שטובה חקירה עליהם, זה דברים שחשוב, זה גם כן פילוסופיה, זה גם כן מחשבה ובירור שכלי שעובד השם צריך לעשות, אבל זה כן, ממילא גם כן, ולזה יש מקום משמעותי ורחב. יוצא שבעצם במאמר הזה עד כאן באמת הוא עסק יותר בפילוסופיה ובמקומה. דיברנו על זה שרבי יהודה לוי היה מוכרח להביא את תמצית משנת הפילוסופים בצורה מפורטת, ולהראות שאפשר להתווכח עם דבריהם ושדבריהם לא מוכרחים, הם לא מופת, שרק אז באמת הוא יוצא ידי חובה של הוויכוח עם הפילוסופים, של הטענות שהוא נשאל, כמו שאמר בתחילת הספר, מה שיש עמו להשיב על הפילוסופים. הוא הציג משנה אלטרנטיבית במאמרים הקודמים ואמר שהיא ודאית ואי אפשר להתכחש אליה, ואמר שהיא עליונה יותר וגבוהה יותר מהעניין השכלי, משנה שלמה של העניין האלוקי, וטען כבר שהדברים של הפילוסופים לא מוכרחים, אבל בלי שהוא יעבור דבר דבר מי היולי והיסודות והצורות, מתווכח על ארבע יסודות, מתווכח על הצורות, מתווכח על הישארות הנפש השכלית, מתווכח על מציאות השכלים הנבדלים וכל זה, כל הוויכוחים שיש לו בעניין המטאפיזיקה והפיזיקה, עולם הטבע ומה שאחר הטבע, בלי כל זה, זה עוד לא משכנע ועוד לא יצא ידי חובתו. אחרי שהוא ממש יסביר בדיוק מה שהם אומרים, אז הוא יצא ידי חובתו. זה בחינה מסוימת, הוא חייב להשלים את המענה, והדגשנו שזה לא הדבר היחיד שצריך להעמיד במקומה את הפילוסופיה, אלא גם צריך לקחת ממנה את הדברים החיוביים, בטח ובטח בעניין הידיעה והבחירה, שזה ממה שטובה החקירה עליו. וגם הוא אמר שהחקירה של המדברים, כן, גם בתחום של המדברים, זה ראיות חותכות שהמלך הכוזרי מחכה להם ממאמר ראשון, שגם כן חשוב להביא אותם מתוך הבנת המקום שלהם בדור שלנו. מי לנו בעל נפש סבלנית שלא צריך את זה, אומר רבי יהודה לוי, אז כן צריך את זה, רק מתוך המקום שלו. וככה כל התפיסה של העולם הטבעי, של הטבע, שמביאה להכיר את ריבונו של עולם, זה גם כן מקום חשוב שתפסו הפילוסופים, ומקום חשוב של הפילוסופיה. זה בעצם תמצית המאמר והסדר שלו. שוב, באופן כללי, א' ב', יש לנו פה הקדמה לעיסוק בכלל בכל הפילוסופיה, ומשם הוא מתחיל, בסעיף ב' הוא מתחיל להסביר את דברי הפילוסופים עד סוף סעיף י' ב', באמצע יש לו ביקורת עליהם, בסעיפים ה' עד ח', הוא מבקר אותם על מושג, על היסודות, על הצורות שביסודות, באופן עקרוני, האם יש כוונת מכוון בעולם או לא. אחר כך יש לנו את הביקורת השנייה בסעיף י' ד', שם הוא חותם את העניין הזה של התייחסות לפילוסופים. אחר כך בסעיפים ט' ו' עד י' ח', זה המדברים עם הגישה הנכונה להוכחות שלהם. י' ט' כ', אנחנו מגיעים לטעמו ואמונתו בעניין הבחירה והגזרה. שזה כמובן טעמו ואמונתו ומה שטובה החקירה עליו. זה תמצית המאמר המסודר והחשוב הזה גם כן. ועכשיו אנחנו ממשיכים לחתימת הספר. אמרתי שאני אדבר על מה שהפסיד אבן שמואל. אבן שמואל ראה את סעיף כ"א פה, המשך טבעי לסעיף כ' ולכל עניין המאמר, והוא ראה את זה שונה מהעניין. יש שני עניינים פה בחתימת הספר. אחד זה הסוגיה של הדרך לאמונה, מה שעכשיו הוא יסיים בסעיף כ"א, והשני זה העניין של העלייה לארץ, שבו הוא, כן, שהחבר מחליט לעלות לארץ, ובו רבי יהודה לוי כולל כמה עניינים, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. אז על כל פנים, הסיפור הזה של העלייה לארץ היה נראה לאבן שמואל כמשהו חדש, שלא כל כך קשור לסעיף כ"א, לחלק הראשון, שהוא עוסק עוד בדרך לאמונה ועוד ביחס לפילוסופיה ומקומה. אז חיבר את זה לתוך סעיף כף והכניס, הכניס פה עוד איזה סעיף בצורה מלאכותית, כן. אבל מה שצריך לדעת שבכל כתבי היד ובכל הדפוסים עד לאבן שמואל החלוקה היא כמו שלפנינו. כאן מתחילה חתימת הספר. ומה אבן שמואל הפסיד? למה באמת? אולי זה באמת קשור לפני כן, ואולי יותר מתאים לעשות את החתימה את הספר אחר כך? לא. אז רבי יהודה לוי, אנחנו נראה שחתימת הספר פה זה פשוט יצירת אומנות מופלאה. רבי יהודה לוי חותם בכל היסודות העיקריים של משנתו שלמדנו במאמרים הקודמים. ו כמו שיהיה חשוב לו להדגיש את מעלתה של ארץ ישראל ושל סגולת ישראל ושל מעשה התורה, כל הסגולות שבהם מופיע העניין האלוקי בחתימת הספר וחובת העלייה לארץ וכל מה שהוא ידגיש בחלק השני, לא פחות מזה היה חשוב לו להדגיש את הדרך לאמונה הנכונה לכתחילה, זאת שהוא פתח בה בפתיחת דברי החבר, זאת שהוא פתח בה בראש הספר ברמז, בחלום, כמו שאנחנו נראה. ולכן היה חשוב לו גם כן לסיים בעניין הזה שעכשיו אנחנו נראה בסעיף כ"א ולשים את זה בחתימת הספר. כל חתימת הספר אנחנו נראה שהוא סוגר מעגלים, הוא נועץ את סוף הספר בתחילתו, אחרית דבר בראשיתו, ופשוט כל הנושאים המרכזיים יעלו פה מחדש בצורה מופלאה, שהראשון שבהם, וזה הפסיד אבן שמואל, הראשון, את הדרך לאמונה אין אצלו בחתימת הספר, אצלו זה כאילו עוד חלק מהמאמר החמישי. טוב, אז בוא נראה עכשיו את סעיף כ"א, כמה שעוד נספיק היום. חתימת הספר, אמר חבר זה והדומה לו הוא ממה שטובה החקירה עליו. כל מה שמזרז בעבודת השם ומבין את הערך בעשייה המעשית. עכשיו הוא מוסיף עניין נוסף שראוי לחקור בו, שזה גם כן יכול לדרבן. זה בעצם, ועל איכות דיני השם בעבדיו. זאת אומרת, להתבונן בעניין השגחת השם, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא לשכר ועונש בעבדיו. הוא מביא פה עכשיו באופן כללי כל מיני כללים של ההשגחה שראוי להתבונן בהם, והתעלותם, כן, התעלות דיני השם במה שתלעם הנביא מאותו פוקד אבון אבות על בנים לשונאיו ועושה חסד לאלפים לאוהביו ולשומרי מצוותיו, כן, שזה אחד היסודות החשובים, הכללים החשובים בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. פוקד אבון אבות על בנים, באוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, הגמרא אומרת, ועושה חסד לאלפים לא אהבה ושומר מצוותיו, זוכר חסדי אבות, והעמדת כל חטא מול עונשו ממה שבא במקרא, ובמסורות החכמים, יש הרבה דברים שאנחנו רואים במקרא ובתנ"ך, ענישה בגלל עזיבת דרכי השם. במסורות החכמים הרבה דברים אמרו שזה עונש על זה וזה עונש על זה, והקדוש ברוך הוא הולך בהנהגתו יש לו דרך של מידה כנגד מידה וכו'. אפשר להתבונן בזה, ומה מזה ימחל בתשובה ומה לא ימחל. יש לנו את הברייתות של חילוקי כפרה, הרמב"ם מביא את זה להלכה. יש דברים שנמחלים, אדם לא זז משם עד שנמחל לו, ולפעמים תשובה רק תולה ויום הכיפורים מחפר, או איסורים, או אפילו מיטה, ותנאי התשובה. כל זה דברים שטוב להתבונן בהם ולחקור בהם. או זה דברים שרבי יהודה הלוי באמת לא העריך בהם בספר. מצאנו תשובה קצת בדברי במאמר שלישי, שדימנו על החסיד, אז הוא תיאר שם את יום כיפור שלו, את הצום שלו, את ההתעלות הרוחנית שלו, אבל בפרטי פרטים, פה רבי יהודה הלוי קורא ללמוד גם חובות הלבבות, ושאר הספרים, הלכות תשובה לרמב״ם, ושאר הספרים שהוסיפו והעמיקו במה שטובה החקירה עליו והתבונן בדרכי התשובה, בחלקיה, בתנאיה. ומה שיבוא מן האיסורים על דרך הניסיון והבחינה, כן, למדנו על הניסיון בסעיף הקודם, שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יוציא מהכוח אל הפועל את מצפונו הטוב. אז לפעמים מגיעים איסורים על דרך ניסיון והבחינה. ויש מחלוקת בראשונים, האם יש מושג כזה של ניסיון ובחינה בלי חטא, כן? חז"ל אמרו אין איסורים בלא אבון, והרמב"ם מדגיש את זה במורה נבוכים, אין דבר כזה בשום פנים ואופן איסורים רק בשביל להרבות שכרו בעולם הבא, בלי שיש איזשהו אבון מסוים שבגללו הם הגיעו. ככה גם איסורים של אהבה, זה חייב להיות שיש גם כן איזשהו אבון, ובגללו יש הרבה איסורים. יכול להיות שזה גם, לא זוכר בדיוק את הפרטים שם, יכול להיות שזה בגלל גם המדרגתו הגדולה של הבן אדם, אם אלה גם על דבר קטן מדקדקים מצדיקים כחוט השערה. גם הרמב"ן מדבר על זה גם כן, גם הרמב"ם וגם הרמב"ן הם טוענים שאין חטא ולא אבון, כן. גם המהר"ל, כשהוא מסביר איך יציאת מצרים היה מהלך אלוקי וזה, הוא אומר, אם לא היה איזשהו חטא, לא היו סובלים כל כך הרבה ישראל. חייב להיות, כל האיסורים מגיעים רק בעקבות איזה אבון מסוים. ואולי יש שיטה שאומרת שגם יש לחלוטין איסורים של אהבה, גם בלי אבון. צריך לעיין בזה. זה ממה שטובה החקירה עליו. ועל דרך הפיראון על חטא קודם, יש הרבה פעמים איסורים על דרך הפיראון על חטא קודם, ועל דרך התמורה בעולם הזה, ועל דרך התמורה בעולם הבא. כן, אצל, אם אני לא טועה, אצל רס"ג הוא כן מאפשר את האיסורים בשביל שכר בעולם הבא, וגם ככה נראה פה פשטות לשון ריאל גם כן. או בגלל חטאי אבות, כמו שאמרנו, פוקד אבות על בנים ואוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. ומה שיבוא מן הטובה בעבור זכות קודמת, כן, עד לפה הוא דיבר על איסורים בגלל חטא קודם או חטאי אבות על דרך הניסיון, על דרך הבחינה. עכשיו הוא מדבר על הטובה בעבור זכות קודמת, או בגלל זכות אבות, או לניסיון ולבחינה. וימזג אל האופנים וזולתם ממה שברורו סתום. יש גם דברים שאנחנו לא יכולים להבין בדיוק את דרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, וכמעט שהתגלו עם החקירה רוב הסיבות לצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כן, אם נחקור טוב, אז יכולים להתגלות כמעט כל התשובות, בעצם להבין את התשובות, איך זה באמת יכול להיות שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. דרך אגב, כבר דיבר על זה פה בסעיף האחרון גם כן, לתאר את זה שנבין שכיוון שיש גם הצלחות הצדיק הן תלויות בסיבות האמצעיות בעולם הטבעי, אז הוא הסביר שהצלחות הרשעים אומנם הן בסיבות המקריות והטבעיות, וכשתבוא הרעה אין דוחה לה, וכמו שהם הרוויחו בטבע יפסידו בטבע. אצל הצדיק הוא מרוויח בסיבות האמצעיות, ונשמר בעיקרון שלא יפסיד, גם כשבסיבות האמצעיות, הסיבות הטבעיות יהיו לרעתו, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. אבל הוא הוסיף גם, אם אתם זוכרים, מאמר שלישי שדובר על התפילה בציבור, אז שם הוא אמר שהעניין האלוהי הוא כמטר שיורד על חבל ארץ, וגם הרשעים ניזונים בזכות הצדיקים, ולא יהיה הקדוש ברוך הוא לא יתערב לטובת פרט אלא באופן נדיר, ככה אומר שם סעיף י"ט אני חושב. כן, זה יסוד שחוזרים עליו אחר כך כל הראשונים, הרמב"ן, הר"ן, העיקרים. אומרים שבעיקרון הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכלל לפי מדרגת הכלל, נותן להם גשם או לא נותן להם גשם, וגם הרשעים מרוויחים, גם הצדיקים סובלים בצרת הכלל, אלא אם כן הם יהיו כאלה גדולים, יחיד העומד במקום ציבור, שנעשים לו מופתים, אז יש לו גם כן השגחה אישית מיוחדת, שהוא ניצול מצרת הכלל, כמו אליהו, שהוא דוגמה ליחידים העומדים במקום ציבור, המושגחים בצורה משמעותית וחריגה. אז הוא דיבר קצת על צדיק ורע לו בהקשר הזה, רשע וטוב לו, אבל הוא לא העריך בזה בנושא בפני עצמו, והוא אומר זה דברים שטובה החקירה בהם. מי ש... כל הראשונים דנו בזה, הרמב"ן העריך בזה בשער הגמול ובפירושו לאיוב, והרמב"ם קצת במורה נבוכים, וספר העיקרים יש לו מערכה ממש יפה וארוכה על העניין הזה במאמר רביעי. עסק בזה, כולם עסקו בזה, וזה ממש טובה החקירה עליו. רבי יהודה הלוי גם כן, עוד פעם, מכווין אותנו ללמוד את מה שכתבו שאר הראשונים, המפרשים. יש פה גם גרסה, הרב שילת מביא, וספק שיתגלו עם החקירה רוב הסיבות לצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. לאף על פי שאנחנו סומכים על הרב שילת בהכרעה שלו, נסביר גם את הגרסה השנייה, שרבי יהודה לוי אומר פה שבכל מקרה הוא אומר שלא הכל אפשר להבין, כן? לא את כל דרכי ההשגחה שנשגבות מבינתנו אנחנו יכולים להבין. יש מיזוגים של כל האופנים שהוא הזכיר, וזולתם ממה שבירורו סתום, כן? וכמו שהוא מסיים פה, הוא אומר, וכמעט שהתגלו עם החקירה רוב הסיבות לצדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אפילו לגרסה הזאת אני אומר, הוא ממשיך ואומר, ומה שיתגלה יקנה בו אל חוכמת השם וצדקו, סליחה, ומה שלא יתגלה, מה שלא יתגלה יקנה בו אל חוכמת השם וצדקו. בכל מקרה הוא מדבר פה גם על מה שלא יתגלה, ברור שלא יתגלה הכל, כן? ויודע האדם בשכלותו באלה הסיבות הנגלות, כל שכן הנסתרות. אפילו בסיבות הנגלות של דרכי השגחת השם, אדם יודע שהוא לא מבין עד הסוף, וכל המיזוגים וכל האפשרויות, כל שכן בסיבות הנסתרות, שלא דרכיו דרכנו ולא מחשבותם מחשבתנו, שאנחנו לא יכולים להבין. עכשיו לפי זה למעלה אפשר גם להבין את הגרסה של ספק אם יתגלו עם החקירה הסיבות רוב הסיבות לצדיק ורע לו עכשיו וטוב לו, כי הרי ודאי שיש סיבות שברורם סתום לפנינו, לכן אפשר להבין באותו משמעות את שתי הגרסאות, רק שהגרסה שלנו היא קצת יותר אופטימית, שיותר מאפשרת לבן אדם להבין את רוב השאלות של צדיק ורע לו עכשיו וטוב לו. עד כאן הנושא השני שהוא אומר טובה החקירה עליו, על איכות דיני השם בעבודה, אבל השגחת השם על הברואים, שהוא הצור תמים פעולו וכל דרכיו משפט, נושא שנידון גם כן בעניין צידוק הדין בסוף סעיף י"א מאמר שלישי, הצדק שבהשגחת השם תמים. וכרגע אנחנו מגיעים, הנושא השלישי פה זה הדרך לאמונה, הדרך לאמונה. ובואו תראו איזה פלא, שהיה חשוב לרבי יהודה הלוי להכניס את זה בחתימת הספר, כמו שאמרתי, לסגור מעגל ולסיים בדרך לאמונה הנכונה כמו שהוא פתח. ופה יהיה דבר מופלא שאנחנו רואים פה בעצם לא רק את שיטתו האלוהית של ארבעת המאמרים הקודמים, אלא גם את מה הוסיף מאמר חמישי. אנחנו רואים פה ממש את תמצית ההדרכה של רבי יהודה לוי לאמונה שעולה מכל הספר מחמשת מאמריו. וכאשר יגיע האדם, כן, כאשר יגיע בעיונו אל העצם הראשון, אל ריבונו של עולם, לעסוק בעצמות ומה שחויב לו מן התארים, יפרוש ממנו ויראה כי מתחתיו מחיצת אור מסנברת את הראייה, עוד מתחתיו אי אפשר להשיג אפילו מה שתחתיו, לא רק אותו בעצמו, ותיבצר ממנו השגתו לקוצר ראייתנו ותפיסתנו, לא להיסתרו ולא לחסרונו, כי הוא, שימו לב מה הוא אומר פה, כי הוא יותר זוהר ומפורסם וגלוי אצל בעלי הראייה הנבואית מי שיצטרך בו להבאת ראייה. כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם בעצמו, אז לא מתעסקים בו במחשבה. יפרוש ממנו, לא ינסה להבין. ויראה מתחתיו, יש פה מחיצת אור מסנברת את הראייה. אז זהו, אז הוא יסביר בדיוק, כן, הוא יסיים פה. לפיכך נתבונן בפעולותיו ונעצר מלתאר עצמו, כן, כמו שהוא יסיים עוד מעט את עצמו, הוא מדבר, בעצמותו אנחנו לא מבינים. וכשאנחנו מתבוננים בו, ומה שיחויב לו מתארים, איך הוא אמר, בדרך העברה או על דרך אמת, אנחנו מחויבים לייחס לו חי, חכם, יכול, יודע ורוצה, נכון? ככה אמר במאמר רביעי, בסעיף ד', הוא אומר, המחשבה הראשונה מדמה אותו לאור, אל יקשה בעיניך דמות אדם לבורא. בהתבוננות השכל הרי הוא מדמה תחילה באור, לפי שהוא הנכבד שבמוחשות, והדק שבהם, המקיף וכולל חלקי העולם יותר מכולם. וכאשר יחשוב בתארים אשר אין מנוס בהם, בדרך העברה או באמת, כגון חי ויודע ויכול ורוצה, הוא מנהיג ומסדר ונותן לכל דבר את המגיע לו ושופט צדק, לא יימצא במה שאנו רואים יותר דומה לו מהנפש המדברת. אז מה, אז עכשיו נתפוס את תפיסה החיובית, נדמה אותו לאדם? אומר רבי יהודה הלוי, יפרוש ממנו. פה אנחנו דיברנו כמה פעמים על התארים העצמיים, ושאמרנו שבדיוק מהמשפט שקראתי עכשיו, רבי יהודה הלוי אומר בדרך העברה הוא באמת ולא מכריע. פה הוא אומר, האמירה שיש לו להגיד על זה, זה יותר להדגיש את הצד של של התארים השוללים, אין שום השגה בו, אל תדברו עליו, תפרוש ממנו, אל תעסוק בו. והוא מבאר את דבריו בהתאם לכל התפיסה שהורחבה במאמר רביעי, ראייה נבואית שהיא למעלה מהראייה השכלית. הראייה הנבואית של מאמר רביעי אומר, תיבצר, אנחנו צריכים להבין, לפרוש ממנו ולהבין שנבצרת ממנו השגתו של העצם לקוצר ראייתנו ותפיסתנו, לקוצר הראייה, גם הראייה הנבואית לא משיגה את העצמות ממש, אלא רק כפי שהשם נמצא לנביאים, וכמו שעמדנו מאמר רביעי, ובטח מקוצר תפיסתנו השכלית, ולא בגלל שהוא נסתר או חסר חלילה, כן, כי הוא יותר זוהר ומפורסם וגלוי אצל בעלי הראייה הנבואית מי שיצטרך בו להבאת ראייה. כן, הוא חוזר, זה היסוד של מאמר רביעי, הנבואה והחוכמות, כמו שקראנו לו. הנבואה, רבי יהודה הלוי הדגיש שמה שבנבואה אפשר להכיר אותו בעין הנסתרת שניחנו בה הנביאים, הפיקחים באמת, ולהכיר אותו כפי שהוא נגלה למעלה ממה שאפשר לתאר אותו בשכל, שאפשר בשכל רק אפשר ללמוד על מציאותו מהבריות, כמו שהוא עכשיו ימשיך. תביא ראייה על מציאותו, אבל אתה לא פוגש אותו ולא מכיר אותו. העין הנסתרת של הנביאים, העין הישראלית הזאת שמסוגלת לפגוש את שם השם, לפניה הוא יותר זוהר ומפורסם וגלוי אצלם. ולכן לא צריך לנסות להגדיר אותו בשכל. ואדרבה, עדיף לפרוש. כן, אז איך כן נכיר אותו? אומר ביהודה הלוי, ותכלית הכרתנו אמיתתו, אנחנו מכירים אותו דרך הטבעיות והנפלאות, אומר רבי יהודה הלוי, שנכיר בטבעיות מה שאין בו סיבת, טוב אנחנו צריכים לסיים, אולי ניכנס לזה בעזרת השם מחר. טוב.